ברשות הרמים והאברכים והבחורים, נתחיל בלימוד המשנה לאלוהי נשמות הרוגי ישראל, השם ינקום דמם. דיני ממונות בשלושה. מה זה דיני ממונות? אפשר שזה שם כללי, אפשר שמדובר כאן על דיני ממונות פשוטים כמו הודעות והלוואות. גזלות וחבלות בשלושה. רש"י מפרש גזלות או כופר בפיקדון או גוזל בכוח, חבלות בין אדם לחברו או בין אדם לממון או שור שנוגע, נזק וחצי נזק, זה מפורש על שור שם ושור מועד, תשלומי כפל, גנב, תשלומי ארבעה וחמישה, שור עושה שנגנב ונטבח או מחר, האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלושה, דברי רבי מאיר. מדובר כאן על דיני ממונות, לכן אומר רבי מאיר זה בשלושה. חכמים אומרים מוציא שם רע ב-23 מפני שיש בו דיני נפשות, זה יכול להגיע לדיני נפשות, לכן עדיף מההתחלה להתחיל עם 23. מכות בשלושה. מכות, למרות שזה על עבירה, זה לא על דיון בין אדם לחברו, ובכל זאת בשלושה, סמכות של בית דין הנמוכה ביותר לתת מלכות על מי שעובר עבירה, משום רבי ישמעאל אמרו ב-23. רבי ישמעאל סובר שזה 23, כיוון שמכות תחת מיטה עומדת, מכות זה עונש גופני, זה דומה קצת לעונש של מיטה, זה צריך סמכות גדולה כמו של דיני נפשות. עיבור החודש בשלושה. לא מובן מה זה נכנס כאן. דנים כאן על בתי דין שדנים בין אדם לחברו או בעניינים של נזקים. למה נכנס כאן עיבור החודש? עיבור החודש הכוונה אם להוסיף יום או לקבוע שהחודש הוא 30 יום כמו שהיה בחודש ניסן, או 29 יום כמו בחודש אייר. עיבור השנה, שזה תוספת של חודש, בשלושה, דברי רבי מאיר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בשלושה מתחילים ובחמישה נושאים ונותנים וגומרים בשבעה, ואם גמרו בשלושה מעוברת. רבן שמעון בן גמליאל אומר שסדר של התפתחות של הדיון, זה לא דומה לעיבור החודש שזה מוסכם על ידו שזה בשלושה, שנה שזה הרבה יותר משמעותי לעם כולו, וזה לא רק יום אחד של נוגע לתפילה או לראש חודש, אלא הרבה יותר מזה. אז זה צריך להיות תהליך שמתחילים בשלושה, חמישה נושאים ונותנים וגומרים בשבעה. לומדים את זה מדיוקים בפסוק. שמיכת זקנים, שמיכת זקנים, עוד דבר שלא כל כך מובן מה הקשר לסנהדרין, למשפט. שמיכת זקנים, רש"י כותב שהכוונה על פער העלם דבר. אם הציבור נכשלו על פי הסנהדרין בהוראת בית דין בטעות באיסור קראת, אז צריכים להביא פער העלם דבר, זה מהחטאות הפנימיות שנשרפות, וצריכים שזקני העדה יסמכו את ידיהם על ראש הפער. סמיכת זקנים ועריפת עגלה בשלושה, דברי רבי שמעון. רבי יהודה אומר בחמישה. גם כאן זה תלוי בלימוד דיוק של הפסוקים בעגלה ערופה. על סמיכת זקנים אין לנו ידיעה אם יש בזה גם מחלוקת או שהמחלוקת היא רק בעגלה ערופה. בכל אופן, סמיכת זקנים זה גם נראה לכאורה דבר שלא לגמרי שייך כאן לסנהדרין. חליצה והמעונים בשלושה. חליצה, כולם יודעים, שמת בלי בנים חס ושלום, ואז צריך לייבם את אשתו. אז המעמד של החליצה, שזה פירוק, כמו פירוק של משפחה, כמו של גט, אז החליצה היא מקבילה לזה, יש כאן איזה זיקה וצריך להוציא את הזיקה הזאת, אז צריך בית דין. מעונים זה נישואים מדרבנן, ש אמא ואחיה של הקטנה הסיעו אותה, והיא יכולה למען, וגם זה כל דה תקון רבנן, כן, דה אורייתא התקון, וזה דומה כמו שחליצה בשלושה, גם זה בשלושה. נטע רבעים ומעשר שני שאין דמיו ידועים בשלושה. עוד דבר שלא מובן מה הקשר של זה למשפט. נטע רבעי, אדם רוצה לפדות נטע רבעי, בשנה הרביעית תהיה קודש הילולים, וחזל דורשים, אל תקרא הילולים אלא חילולים, שצריך לחלל את זה. אם הוא רוצה לעלות לירושלים ולקנות כמו במעשר שני דברים אחרים לאכילה, אז זה כדי להעריך את המחיר של זה, צריך שלושה דיינים. באותו דבר מעשר שני, מדובר בדבר שאין דמיו ידועים, שאין לו מחיר בשוק, כגון שפירות קצת רקובים, קצת מקולקלים, וצריך להעריך אותם. כן. אבל
כן,
דה
רייטה זה כמו חליצה.
כן.
למה חליצה זה דומה למיונים, ולא צריך דומה
לגט? כי על גט לא ראינו שצריך שלושה. אנחנו יודעים שגם גט נוהגים לתת בפני בית דין, אבל לא מצאנו פסוקים שגט צריך להיות בפני שלושה. הוא נתן בידה, כתב לספר כתוב ונתן בידה, לא כתוב, לא נזכר בתורה שום דבר של בית דין. חליצה כתוב בפני זקני העיר. נכון, נכון. ההקדשות, פדיון של הקדש, שגם אדם יכול לפדות הקדש בשלושה שיעריכו את הערך של של הנכס. אולי אפשר לומר שכאן יש קצת מקום להגיד שאולי יש ויכוח, הוא רוצה לתת פחות, אומרים לו שצריך יותר, אז בשביל זה צריך כמו בדין שיעריכו את המחיר ויפשרו ויקבעו את ההכרעה כמה שווה הנכס ההקדש. הערכים המטלטלים בשלושה. רבי יהודה אומר, אחד מהם כהן. זה לא בדיוק המושג של הערכים שאנחנו מכירים, שזה ערך של אדם, אלא זה סוג של הקדש. רק שהוא אמר על זה ערך, אז זה גם בשלושה. רבי יהודה אומר, אחד מהם כהן, כי התורה הזכירה בערכים את המילה כהן. והקרקעות תשעה וכהן, ואדם כיוצא בהם. כן? זה כבר מחדד את השאלה, מה העניין של המסכת הזאת, מה העניין של הפרק הזה. שלושה, אפשר להגיד שזה בדין, אין בדין שקול, אז צריך שלושה. אבל למה עשרה? מה זה המספר הזה עשרה? אם זה בגלל בדין שקול, אם זה דיון שיש ויכוח, אז היה צריך להיות 11. איפה עשרה? ומה העניין של העשרה כאן? נכון, אז לומדים את זה מהפסוקים שנזכר שם 10 פעמים המילה כהן, אבל זה לא מובן למה צריך את הבדין על זה. ומה העניין של העשרה? המספר 10 אנחנו מכירים בתחום אחר לגמרי, בעניין של תפילה, בעניין של קדושה. אין דבר שבקדושה פחות מ10. אז מה זה קשור לכאן? אז זה לא תפקיד של בדין, זה לא בדין שבא להכריע מחלוקת או ברור בין צד אחד לצד שני. משמע שצריך להיות 10, שזה מעצם העניין, מעצם הדין. דיני נפשות ב-23, כאן אנחנו כבר חוזרים למשפט. הרובע והנרבע ב-23, שנאמר והרגת את האישה ואת הבהמה תהרוגו, ואת הבהמה, ואומר ואת הבהמה תהרוגו. אז למדנו אחד על רובע ואחד על נרבע, שבשניהם התורה קבעה דיני נפשות, ודיני נפשות זה ב-23, והחידוש כאן זה על הבהמה, שכמיטת בעלים, כך מיטת השור. אז מזה למדנו גם על שגם הבהמה צריך בדין של 23. לכאורה, אם דנים כבר על האדם, אז ממילא דנים על הבהמה. למה צריך להגיד לנו שזה 23? אולי זה הדין על האדם, לא על הבהמה. אז יכול להיות מציאות כזאת שאדם לא חייב מיטה. למשל, בהמה שרבה מישהו שהוא לא בר מצווה. מישהי שהיא לא בת מצווה, אז היא לא חייבת מיטה. אבל את הבהמה צריך לדון ב-23. אותו דבר, ילד שרבה בהמה, הוא לא חייב מיטה, אבל הבהמה חייבת מיטה. אז צריך בדין של 23. אז בזה אנחנו לומדים ש צריך 23 למיטת הבהמה, לא בגלל האדם, אלא בגלל שמיטת בהמה שמעורבת בחטא שנוגע לאדם, חטא של מיטה, אז גם הבהמה עולה כאן לחשיבות שצריך לדון אותה ב-23. קודם כל אין איסור לנגוע בנבלה, זה מטמא, אבל אין איסור. מה? לא, לא צריך לשרוף, אפשר לתת אותה לכלבים, ככה הגמרא מביאה בשבת, נותנים נבלה לכלבים, חתכים את הנבלה לפני הכלבים. שור הנסכל ב-23, שנאמר השור יסכל וגם בעליו יומת, כמיטת בעלים, כך מיטת השור. הזאב והארי, הדוב, הנמר והברדלס, או ברדלס, והנחש, מיטתן ב-23. רבי אליעזר אומר, כל הקודם לאורגם זכה. כלומר, מדובר כאן באלה שהרגו. מה המחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים? מחלוקת אם הבעלי החיים האלה ניתנים לאילוף. אם ניתנים לאילוף, אז יש להם דין של שור. רק לא שור שאין בהם דין של שור דם, הם מועדים מתחיל הדם. אפילו אחרי שמאלפים אותם, אין להם דין של שור דם. זה הגמרא בבבא קמא. ולכן צריך לדון אותם ב-23. ורבי אליעזר אומר, כל הקודם לא גם זכה, סובר של הבעלי החיים הטורפים אין אילוף. לכן לא צריך בית דין, והם חייבים מיטה, מי שהרג אדם צריך להרוג אותו בלי בית דין. רבי עקיבא אומר, מיטתן ב-23. מחלוקת בין רבי עקיבא לחכמים, הרי גם חכמים אמרו ב-23. מה הוסיף רבי עקיבא? אז נאמר בגמרא שהמחלוקת שלהם זה בנחש. האם לנחש יש אילוף או אין אילוף? ולפי מי שסובר שאין אילוף לנחש, אז כל הקודם להורגו זכה, וזה מסכימים. רבי עקיבא מסכים עם רבי אליעזר, אבל בשאר הבעלי חיים הוא סובר שיש להם אילוף. אין דנים לא את השבט ולא את נביא השקר ולא את כהן גדול, אלא על פי בדין של 71. עד כעת דיברנו על דינים של אנשים פרטיים, כעת על דינים של או ציבור או אנשים חשובים מאוד שהערך שלהם הוא לא ערך פרטי שדנים אותו בבדין של דיני נפשות של 23. מהם? שבט, שבט זה כלל ישראל, שבט זה נקרא קהל, חטא של שבט זה כמו חטא של קהל, צריך להביא עליו פער אליהם דבר. אז שבט, כל שבט הוא יש לו מדרגה של כלל ישראל. נביא שקר, דבר שנוגע לכל האומה, וכהן גדול, פשוט, אלא על פי בדין של 71. מדובר כאן רק במי שחייב מיטה בדיני נפשות, לא שכהן גדול אכל בשר בחלב שעל זה מביאים אותו לבדין של 71. כן. ב? כן, כן. כן, וגם אם הוא חטא באכילת בשר בחלב. כן. רק בדינים שנוגעים לשאלה של מיטה. ואין מוצאים למלחמת הרשות אלא על פי בדין של 71. פה זה פשוט שזה דין שנוגע לכל האומה כולה, ולא רק לשבט או אדם גדול. אין מוסיפים על העיר ועל העזרות אלא על פי בדין של 71. כאן הכוונה, ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל, מה הקדושתה שאוכלים שם קודשים קלים ומעשר שני, זה רק בתוך ירושלים, אם זה יצא מחוץ לירושלים זה נפסל, ואם רוצים להוסיף על הגבולות של ירושלים צריך לזה בית דין של 71. הערך של ירושלים זה לא ערך פרטי, זה ערך של כלל האומה, וצריך לזה בית דין של כלל האומה. ועזרות בבית המקדש, שלמה המלך הגדיל את השטח של בית המקדש, בית שני גם הגדילו על פי יחזקאל, ביחזקאל זה עוד יותר גדול, וגם שם זה נפקמינה לאכילה של קודשים, קודשי קודשים נאכלים רק בעזרה, רק לזכרי כהנים, אז אם רוצים להוסיף על שטח העזרה, צריך בית דין של 71, איך הסדר של התוספת זה המשנה והגמרא בשבועות. אין עושים סנהדריות לשבטים אלא על פי בדין של 71. דבר ידוע, שופטים ושוטרים תיתן לך לשבטיך בשעריך, אז כל שבט ושבט צריך להיות בית דין שלו, ומי שממנה את הבית דין של השבט, שזה בית דין של 23, זה הבית דין הגדול של 71. אין עושים עיר הנידחת, זה גם נוגע לכל ארץ ישראל, עד כעת דיברנו על עם ישראל, כעת על ארץ ישראל, אולי גם ירושלים ועזרות זה דין בארץ, אלא על פי בית דין של 71. אין עושים עיר הנידחת בספר ולא שלוש, אבל עושים אחת או שתיים. לכאורה זה בכלל לא שייך לדיני סנהדרין. זה משנה שאינה צריכה בפרק, שעיר הנידחת, אם עושים אותה בספר, לא מדברים כאן על סמכות של סנהדרין. בכלל עיר הנידחת זה בדין של 71. למה צריך להגיד בספר או שלא עושים שלוש? סנהדרין גדולה, כעת באים לדבר איתנו על המניין של ההרכב של סנהדרין גדולה וסנהדרין קטנה, וזה בא בסוף המשנה. סנהדרין גדולה הייתה של 71 וקטנה של 23. מניין לגדולה שהיא של 71, שנאמר אספה לי 70 איש מזקני ישראל ומשה על גביהן, רבי יהודה אומר 70. מה הכוונה של רבי יהודה שאומר 70? שהוא סובר שמשה רבנו הוא בכלל הסנהדרין, הוא לא מחוץ לסנהדרין. מה המחלוקת ביניהם? האם כשהשם אומר למשה רבנו לאסוף 70 איש זה במקום משה רבנו כדי לחסוך לו את הטרחה, אז הבית דין יהיו במקומו, אז הוא לא על גביהם, אז זה 70 איש, ואז 70 איש לכל הדורות, זה הבית דין. או שהשם אומר לו שיהיו איתך, יחד איתך הם ידונו, אז הם רק יקלו מעליו בזה שהוא לא כל הטענות של כולם מופנות לאדם אחד, אלא יש כאן 71 אנשים שמתחלקים באחריות להוראה, לאיסור, להיתר, למלחמת רשות, יכולים להיות הרוגים, ואחר כך יבואו ויגידו שפלוני אלמוני הכל בגללו, כמו ששימו את משה רבנו במפלה של עדת קורח, שאמרו לו אתם המיתם את עם השם, הכל זה בגללכם, אתם הרגתם את כולם, ואז השם היה צריך להתערב כדי להראות להם שזה לא אחריות של משה רבנו. אז זאת המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, האם משה רבנו הוא בכלל הבית דין או שהוא מחוץ לבית דין. אלה שסורים שהוא מחוץ לבית דין, שהדיינים הם דנים את הכל ומשה רבנו לא. מניין לקטנה שהיא של 23, שנאמר ושפטו העדה והצילו העדה, עדה שופטת ועדה מצלת. התורה קבעה מה זה עדה שופטת? עדה שמחייבת עונש. עדה מצלת, עדה שמצילה מהעונש. זה לא סתם שופטת, כי גם אלה שמצילים הם גם שופטים. כאן שופטת זה במובן של החיוב, של האנשה. ומצלת זה בניגוד לזה.
איך יודעים שמה? ששופטת הכוונה היא
לחיוב. כי אחרת, גם העדה מצלת היא נקראת עדה שופטת. מה ההבדל? איך אפשר להגיד עדה שופטת ועדה מצלת? התורה אמרה וישפטו העדה והצילו העדה. למדנו מזה שצריך להיות עדה שופטת ועדה מצלת. לכאורה אפשר להגיד זה אותו דבר, לא צריך עדה מצלת. העדה השופטת היא גם מצלת, שיש להם מצווה להשתדל גם להציל.
אפשר להגיד פשוט ששפטו העדה מעדים, ואם הצילו העדה היית רוצה,
אז זה אותה העדה. למה צריך עוד עדה? אז מכאן, מזה, אנחנו לומדים שצריך להיות עשרה שמחייבים ועשרה שמזכים. רק רגע. אז אם זה אותה עדה, אז איך המשנה לומדת? אז המשנה לא הבינה ככה. אז המשנה הבינה שצריך להבין שעדה שופטת זה לבד ועדה מצלת זה לבד. למה הם לבד? כי לכל אחד יש תפקיד אחר. יש תפקיד של עדה, התורה רוצה שתהיה עדה שיכולה לחייב, ותהיה עדה שיכולה להציל. זה לא אותו דבר. הרי כאן 23, הרי כאן 20. ומניין לעדה שהיא 10, שנאמר מתי לעדה הרעה הזאת, זה היה למרגלים, יצאו יהושע וכלב, שהשם לא היה קורא להם רעים, אז נשארו מבין 12, 10. מניין להביא עוד 3, ממשמע שנאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות. שומע אני שאתה עמהם, שיהיה עמהם לטובה. אם כן, למה נאמר אחרי רבים לעזות? לא כי אתה יתך לטובה, אתה יתך לרע. אתה יתך לטובה על פי אחד, אתה יתך לרע על פי שניים. אז מזה למדנו 23. אז ראיתי ששאל, נדמה לי זה התוספות יום טוב, אפשר להוסיף רק אחד, 21, ואז יהיו 9 נגד 11, אז גם יש הטעיה על פי שניים. למה צריך 23? הוא הביא מכאן ראיה שצריך 10 שיהיו מצילים. אם זה יהיה 11 מול 9, אז אין עדה מצלת. מכאן שצריך להשתדל לכתפילה שיהיו 10 שמלנדים זכות. ואז אפשר לפסוק להכריע את הדין רק ב-23, שאז יהיו 12 מול 13 מול 10, אז יש לנו רוב של 2 רבים אחד להטות לרעה על פי 2, ואז אפשר לקיים את זה. יכול להיות שבמציאות לא יהיו 10 שמצילים, אבל התורה דורשת שיהיו לכתפילה 10 שיכולים ללמד זכות. אחרת אפשר היה ב-21, לא צריך 23. בשביל לרעות ולטובה אפשר ב-21. אפשר להגיע גם לרוב של 1 לזכות, ולרוב של 2 ויותר לחובה. אפשר להכריע את הדין, אבל אז לא נגיע לעדה מצלת, אין לנו 10 שמצילים. אז לכתפילה אנחנו מסדרים את זה שיכולים להיות רוב של 2 שמכריעים את הדין, אבל אין 10 שמצילים. והיות שהתורה אמרה והצילו העדה, למדנו שצריך להיות ש10 צריכים להיות מוכנים להציל, ואז לא אפשרנו את זה, לכן צריך להיות 23. עוד רגע, לא כי אתה יתך לטובה, אתה יתך לרעה, אתה יתך לטובה על פי אחד, אתה יתך לרעה על פי שניים. ואין בדין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד, אז על ידי שיש 22 אפשר להיות 12 ששופטים ו10 שמצילים, אז אפשר היה ב-22, אבל צריך להיות בדין שקול. לכן הרי כאן 23, וכמה יהיה בעיר יותר ראויה לסנדרין, 120. רבי נחמיה אומר 230 כנגד שרי עשרות, וצריך להיות בדין של 23, וכל אחד צריך להיות לפחות דיין ל10, אז מזה הגענו ל-230. 120, יש בסוף הפרק חשבון של כל אחד ואחד, כמה עדים, כמה דיינים, כמה סופרים וכו', ומגיעים ל-120. מי רוצה לשאול?
אני בכל אני מוכר את הדיינים ה-120, אני צריך שידע מצל.
נכון, אבל אני צריך לאפשר את זה. לא, חס וחלילה. צריך להיות שאנחנו מביאים בחשבון שיכולים להיות 10 דיינים שימצאו לו זכות. וכל אדם אפשר למצוא זכות. אין מישהו שאין למצוא לו זכות. כל אחד אפשר להגיד, אפילו פושע, רשע, הוא לא הבין את ההתראה, הוא גדל בבית שחינכו אותו שלגנוב זה טוב, שלגנוב מאנשים רעים, והוא חשב שהאדם שהוא גונב ממנו הוא אדם רע, הוא חשב שהוא בסכנה ולכן הוא הרג. אפשר, על כל אחד אפשר למצוא זכות. התורה אומרת שצריך להגיע למשפט אמת, אבל שיהיו 10 שיכולים למצוא זכות. טוב, אז ראינו את המשנה, וזאת הפתיחה של המסכת. כשרוצים להבין עד כמה המסכת היא לא לגמרי כמו שאפשר להבין שהיא רק עוסקת כאן בדיני משפט, מספיק לראות את הפרק האחרון. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה שייך כאן למסכת? מה זה שייך שמתחילים לדבר על עולם הבא? אנחנו מדברים כאן על עולם הזה. כל המשפט זה עולם הזה. פתאום מתחילים לדבר על מי שאין לו חלק לעולם הבא. מלכים, הדיוטות, עיר הנידחת, דור המבול. מה זה שייך למסכת הזאת? מי מתעסק את בדור המבול, דור הפלגה, מרגלים, עדת קורח, שזה כל זה הפרק האחרון. מזה זה נותן לנו להרים את המבט שהסנהדרין זה לא רק עניין של משפט. סנהדרין זה משהו הרבה יותר גבוה. וזה קצת, קיבלנו איזה רמז באמצע כששמענו על, על זה שיש כאן עשרה שמעריכים את הערך אדם. שכדי להעריך אדם לא מספיק שלושה אלא צריך עשרה. גם אדם וגם קרקע. מעניין, זה קרקע דווקא בארץ ישראל. ומי שיש קרקע בחוץ לארץ לא צריך עשרה. אז זה לא בגלל שזה מסובך להעריך את הקרקע של עשרה מומחים, אלא זה משהו ששייך לקדושה, למעלת ארץ ישראל, כמו המעלה של אדם יהודי. אדם יהודי הוא אדם קדוש, ולתת לו את הערך הזה שהתורה אומרת מה הערכים. אם הוא בן מבין 20 עד גיל 60, מה הערך שלו, אם הוא מבין 5 עד גיל 20, אז התורה כבר אמרה את הערך, מה יש כאן כל כך הרבה להעריך? ובכל זאת, הערך הזה צריך להיות בעשרה, אז זה מלמד על מדרגת הקדושה. אני רוצה להקריא את הרמב״ם פרק ראשון של סנהדרין, זה הדבר היחידי שהצלחתי לראות. היה לי זמן, ולראות שהדברים נראים כאילו הפוכים מכל מה שראינו כאן. קודם כל, בולט מאוד הרמב״ם בהלכות סנהדרין. הרמב״ם כתב את ספר המצוות כהקדמה ליד החזקה. וכל חטיבה של פרקים, של נושאים, הוא סידר איזה מצוות מהתורה אנחנו הולכים לקיים. נדמה לי שההלכות סנהדרין זה הפרק שקיבל הכי הרבה מצוות אצל הרמב״ם. יש לו 30 מצוות בחטיבה הזאת של הלכות סנהדרין. למנות שופטים, שלא למנות דיין שאינו יודע וכו'. אני רוצה להקריא את הלשון של הרמב״ם בפרק א'. מצוות עשה של תורה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה, בכל פלח ופלח שלנו, שופטים ושוטרים תלך בכל שעריך. שופטים אלו הדיינים הקבועים בבית דין ובעלי דינים באים לפניהם. השוטרים וכו'. כותב הרמב״ם בהלכה ג', כמה בתי דינים קבועים יהיו בישראל וכמה יהיה מעניינה? קובעים בתפילה בית דין הגדול במקדש, והוא נקרא סנדרי גדולה, ומניינם 1 ו-70. המשנה התחילה ב3, עברה ל5, עברה ל10, עברה ל23, בסוף הגיעה ל71. הרמב״ם, הכל אחר. מתחיל מלמעלה למטה. מ-71 הוא יורד ל-23, בסוף הוא מגיע ל-3. כן? דרך אחרת לגמרי מהמשנה. קובעים בתפילה בדין הגדול במקדש, הוא נקרא סנהדרין גדולה, מניינם 1 ו-70. זה מעניין גם שהרמב״ם כותב שקביעות הסנהדרין היא במקדש. איפה זה כתוב במשנה? איפה למדנו שבדין צריך לשבת במקדש? אנחנו יודעים שדיני נפשות וברורים מסוימים וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר, אנחנו יודעים את זה. אבל לחתפילה שזה העניין של הבית דין, שהוא יהיה במקדש, זה לא נאמר בתורה. זה רק על דינים מסוימים נאמר. סכן ממרא, שנאמר אספה לי 70 איש מזקני ישראל, ומשה על גביהם, שנאמר והתייצבו שם עמה, אחרי 71. הגדול שבחוכמה שבכולם, מושיבים אותו ראש עליהם, והוא ראש הישיבה. מה זה ראש הישיבה? מה זה קשור? ראש של הבית דין. למה צריך להגיד ראש הישיבה? כולנו יודעים מה זה ישיבה. ישיבה זה מקום שלומדים תורה. הסנהדרין, לפי הרמב"ם, זה מקום של תורה. זה לא מקום של בית דין. זה לא מתחיל ממריבות בשוק או ממעשה פושעים ואחרים. אלא קודם כל הסנהדרין עניינה תורה. לכן הוא קורא לראש של הסנהדרין ראש הישיבה. אחריות לתורה. והוא שקוראים אותו חכמים נשיא בכל מקום. והוא העומד תחת משה רבנו. גם משה רבנו, אנחנו לא קוראים לו משה הנביא, או משה הצדיק, משה רבנו, מיד אנחנו שומעים שמשה הוא תורה. זה העניין של משה רבנו, תורה. לכן אנחנו קוראים לו רבנו, לא מלכנו, שרנו, נביאנו, כל מיני מעלות שיש שופטנו, משה נקרא רבנו. ונשיא של סנהדרין הוא ממשיך את משה רבנו, כך כותב כאן הרמב״ם. זה לא נכתב במשנה, כן, זה הסתכלות של הרמב״ם. הגדול שבחוכמה הוא שקוראים אותו חכמי נשיא, והוא עומד תחת משה רבנו. ומושיבים הגדול שבשבים משנה לראש ויושב ממינו, והוא נקרא אב בדין. שאר השבים יושבים לפני שניהם וכו'. כן, עוד בהמשך. בפרק, סעיף הלכה ה'. כל עיר שאין בה שני חכמים גדולים, אחד ראוי ללמד ולהורות בכל התורה כולה, ואחד יודע לשמוע ויודע לשאול ולהשיב, אין מושיבים בסנהדרין, אף על פי שיש בה אלפים מישראל. הרמב"ם כותב שמה אמת המידה לעיר שצריכה 23, לא מספר התושבים בעיר, יכולים להיות עשרות אלפים, מאות אלפים, צריך להיות מישהו גדול בתורה שיודע ללמד בכל התורה כולה. יודע ללמד ולהורות, הלכה למעשה. מה זה שייך למשפט? משפט זה בין אדם לחברו. שאלות ציבוריות, שיש מחלוקות בתוך העם, כמו שהיום בית משפט מקובל, שזה בית משפט, באים אליו מי שיש לו תביעות. בית המשפט בעצמו לא עושה שום דבר. מלבד מה שהוא מפריע, אם לא יבוא אליו לשאלות, בית המשפט לא עושה כלום. כאן אומר הרמב״ם, שמה קובע אם זה ראוי, אם יש שם מישהו שיודע ללמד תורה. זה התפקיד של הראש הדיינים, הנשיא של הסנהדרין. ובלי זה אין סנהדרין. אין משפט. זה הכל מתחיל מתורה. יודע ללמד ולהורות. ללמד את התורה שבכתב, את התורה שנמצאת אצלנו, להבין מה שיש שם, להורות הלכה למעשה. שואלים מה עושים במקרה כזה וכזה. פה לא מספיק שאתה יודע ללמוד את התורה, פה איך להורות על פי התורה. ואם אין בעיר מישהו שיודע ללמד ולהורות, אין לעיר הזאת בית משפט. זה הבית משפט, הבית דין נמדד על פי תורה. תורה זה המפתח, זה השורש של הכל. אחד ראוי ללמד ולהורות, ואחד יודע לשמוע ויודע לשאול ולהשיב. צריך להיות עוד אחד שיודע לשמוע, שמסבירים לו איזה דבר, בדיני קודשים, בדיני טהרות, הוא מבין על מה מדברים. הוא יודע לשמוע. יש אנשים שמדברים איתם, לא יודעים על מה אתה רוצה. מה זה הנושא הזה? מה זה התכוון, פיגול, מחוץ לזמן, ויגל בחצי מתיר או בשני מתירים? הוא לא יודע על מה מדברים. צריך להיות אחד שיודע לשמוע בכל התורה כולה, ולא רק לשמוע, יודע לשאול. לא כל אחד יודע לשאול. יש דברים שאדם לא מבין, הוא לא יודע גם מה לשאול. יודע לשאול ולהשיב. הוא יודע גם לענות ולדחות את הראיות של הראשון. אז צריך כאן שניים. אחד שהוא יודע ללמוד, ללמד ולהורות, ואחד שיודע לשאול ולהשיב, שזה בעצם שניים שמהווים את היסוד החברותה של תורה, שבלי זה אין עיר. העיר הזאת לא נקראת עיר, אין לה בית דין. זה המפתח כאן. ואם זה לא מספיק, אז נעבור להלכות ממרים. בהלכות ממרים כותב הרמב״ם במשנה א', בהלכה א', פרק א', הלכה א', בית דין הגדול שבירושלים, ושוב הוא חוזר על ירושלים, כמו שכאן הוא הזכיר המקדש, הם עיקר תורה שבעל פה. זאת התורה שבעל פה. זה לא בדין, זה לא אנשים. זאת התורה. שהקדוש ברוך הוא הלביש את התורה בדמות של אנשים. הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמוד ההוראה. ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. ועליהם הבטיח התורה על פי התורה אשר הראוך ועל המשפט אשר אמרו לך תעשה, זו מצוות עשה. וכל המאמין במשה רבנו ובתורתו חייב לסמוך מעשה הדת עליהם ולהישען עליהם. יהודי שמאמין בתורת משה רבנו ורוצה לקיים את התורה, גם כשהוא בבית לבד בלי אנשים שמתווכחים והוא נמצא לבד, חייב לשמור את התורה לפי מה שאומרים בית דין הגדול. לא יכול להגיד, לפי דעתי הם לא צודקים, אני עושה אחרת. זאת התורה שבעל פה שנותן לנו השם, ועל פי התורה הזאת אשר יורוך, וזה המפתח לבית דין. כך הוא היה רמב״ם את העניין הסנהדרין. זה מובן לנו מאוד למה הסנהדרין זה נוגע לעולם הבא, כי זה התורה, זה הנצח, זה הקשר עם ריבונו של עולם. ולכן הרמב״ם לא כותב לפי הסדר שבמשנה, שמתחילים את בתי הדין משלושה לחמישה לעשרה לעשרים ושלושה. הרמב״ם כותב את זה מהמקור. המקור של התורה זה משה רבנו. וממשה רבנו ל-70, חשבתי אולי שה-70, כיוון שכלל ישראל ב-70 נפש ירדו רבותיך מצרימה, אז כיוון ש-70 זה היה היסוד של בניין ישראל, ואתה שמחה של הלוקח כוכבי השמיים לרוב, ולכן גם בדין של ישראל הם כוללים את כל הכוח של ישראל, כוח הרוחני של ישראל, ומתוך כך יש גם מקום לשאלות פרטיות, לדיני נפשות, לדיני ממונות, לגזלות, חבלות, הכל מתחיל מלמעלה. מתוך זה שיש כאן בית דין גדול שמייצג את כלל ישראל בערך וביחס שלו לכל הדורות ולכל העולמות, עד עולם הבא. ולכן הרמב״ם התחיל בסדר הזה. המשנה מדברת לפי מה שאנחנו נפגשים במציאות. רוב החיים שלנו הם לא מתעסקים בעניינים גדולים. זה בן אדם לחברו, שכן שרב עם השכן שלו, אם הוא צריך לשלם כך וכך על הוועד או פחות, אם השכן לפלך לו, מי צריך לשלם, אם הוא לקח הלוואה ולא החזיר בזמן. השאלות האלה, ולפי השאלות האלה אנחנו מתחילים לעלות. אבל המשנה נותנת לנו רמז באמצע, שנבין שמדובר כאן בהרבה יותר ממשפט בין אדם לחברו, בזה שמקדשים את החודש ומקדשים את השנה. מה זה לקדש את החודש ואת השנה? זה לקדש את הזמן, מקדש ישראל והזמנים. על ידי בית דין של ישראל, הזמן, ההיסטוריה, מקבלים ערך חדש. זה לא אותה היסטוריה בעולם כשיש ישראל או כשאין ישראל. הדברים שנראים לנו פרטיים, נראים לנו פרטיים, אבל אם זה שייך לתורה, זה שייך לתיקון העולם, הזמן, הדורות, הנצח. זה מגיע עד לנצח, עד עולם העליון. וזה הסדר שעל פיו כתב הרמב״ם את הסדר שלו, בשינוי מהסדר של המשנה. וחשבתי שאולי ביום הזה, יום זיכרון לחיילי ישראל שנהרגו, לא רק חיילים, גם אחרים שנהרגו, כולנו רואים כאן את הפגישה של החיים הפרטיים עם החיים של הכלל. חייל שנהרג, ברדיו, בתוכניות, בפגישות עם אנשים, מדברים הרבה עליו, על האישיות שלו, על המעלות שלו, על המשפחה שלו, אבל הוא לא נהרג בגלל האישיות שלו ולא בגלל המשפחה שלו. הוא נהרג במאבק של עם ישראל עם אומות העולם. המאבק של עם ישראל עם אומות העולם זה מאבק על התורה שקיבלנו. אומות העולם לא מקבלים אותנו בגלל התורה שלנו. הם לא מתנגדים לנו כי יש לנו אף עקום, כמו שהנאצים עם אחשמן היו מציירים, או בגלל שיהודים הם סוחרים או הם מוכשרים או שהם קומוניסטים או קפיטליסטים או כל מיני אשמות אחרות. הם מתנגדים לנו בגלל התורה שלנו, ולכן כל יהודי שנהרג הוא נהרג מצד הכלל. וכאן רואים את הפגישה של כל יהודי ויהודי שיש בו ערך של הכלל. זה מסביר לנו כשמעריכים אדם מישראל צריכים עשרה. להעריך ערך של אדם מישראל צריך קדושה, צריך השראת שכינה בשביל זה, בשביל להבין מה זה יהודי. ואת זה לא יספרו בכל התוכניות שמדברים בכל מקום, שם מדברים על כל אחד בפני עצמו. יש בזה חשיבות, כדי שלא נדע שיהודים הם מספרים, שכל אחד זה כך וכך חיילים נהרגו, אלא לכל אדם יש עולם שלם בפני עצמו. אבל צריך להבין את השייכות שלו למעלות של קודש, למעלות של קודש שיש שם השראת שכינה, והוא עולה במעלות האלה. יהודי שנהרג, אנחנו רגילים להגיד שהוא נהרג על קידוש השם, זה קידוש השם בגלל קדושת השם שנמצאת בעם קדוש. ולכן גם אדמה של ארץ ישראל היא לא אדמה שמודדים אותה את הערך שלה לפי כמה היא שווה בתור אדמה לחקלאות או אדמה בשטח של בניין שאפשר לבנות עליו כך וכך קומות ולהרוויח עליו כך וכך, אלא אדמה בארץ ישראל היא נמדדת בעשרה. ולא רק שהיא נמדדת בעשרה, זה מעניין כמה ערך של אדם ישראל, הערך הכי גדול שלו 50 שקל כסף, בין 20 ל-60. בערך של אדמה שהתורה נותנת זה גם 50 שקל כסף. התורה קובעת שאדמה שהיא בשטח של 50 בצעתיים זה 50 על 100, אז היא מקבלת ערך של 50 שקל כסף. כלומר, אדמה בארץ ישראל זאת אדמה שיש בה חיות, יש בה קדושה. מעניין השטח הזה של בית סעתיים, מאיפה יצא בית סעתיים, למה התורה אמרה בית סעתיים? זה השטח של המשכן, זה השטח של המשכן, המרכז, הלב של הקדושה של עם ישראל. משם בא ערך של כל אדם פרטי וכל חלק אדמה בארץ ישראל, הכל נמשך מתוך הקדושה העליונה. ובהבנה הזאת שאנחנו מבינים שהמשפט שלנו הוא לא מתחיל, כמו שאנחנו עומדים כאן בסנהדרין וכמו שראינו ברמב"ם, שזה לא מתחיל ממריבות פרטיות שצריך להכריע ביניהם, אלא היסוד של הכל זה לימוד התורה. כי כדי שיהיה בית דין צריך מישהו שיודע להבין ולהורות בכל התורה כולה, ויש מישהו שיודע לשמוע. כלומר, היסוד של כל זה, כמו שהרמב״ם אומר את זה כאילו בהבלעה, זה ישיבה, שבישיבה יש ראש ישיבה שהכל מסביב להנחלה של תורה. אחרי שיש תורה יש לנו ערכים, יש לנו את הארץ, יש לנו את המשפט, דיני ממונות, דיני נפשות, מלחמת רשות, דיני ציבור, מלך, כהן גדול, הרחבה של העזרות, הרחבה של ירושלים. הכל מתחיל מהתורה, ומזה האחריות הגדולה לאלה שיושבים בישיבה, שהרמב״ם כותב שזה ההמשך של התורה. והיום שאין לנו סנהדרין, הישיבה היא המקום של הסנהדרין. הישיבה היא זאת שממשיכה את התורה לא לעצמה. כאן כל אחד לא לומד לעצמה, הוא לומד כדי שתהיה תורה לעם ישראל, כדי שאחר כך ככל שהוא יהיה יותר ספוג בתורה יוכל להספיג את זה באחרים. והוא יהיה הכלי של משה רבנו להעביר את התורה לעם ישראל, להעביר את התורה גם ברוחניות שלה, בקדושה שלה, וגם בצד המעשי שלה, להבין ולהורות איך להתנהג, איך ראוי ליהודי לחיות, מה החיים של אדם מישראל, איך הם צריכים להיות. וזה העניין של הישיבה, במיוחד שזאת ישיבה שלא לומדים בה, אנחנו כאן לומדים לעצמנו, אלא זאת ישיבה שאנחנו כל השנים רואים את זה, שקשורה עם מה שקורה בארץ, בעם. כי הישיבה היא ישיבה של ישראל, עם אחריות לעם ישראל. ומתוך זה צריך לראות כמה הזמן הוא יקר, כמה צריך לקדש את הזמן, לראות, לנצל כל שעה וכל כל חלק מהזמן, לראות כן, את השייכות שלו לעם ישראל, זמן של ישראל, צריך שיהיה זמן קדוש, ולנצל את הזמן הזה כדי שכל אחד יהיה איזה עמוד של תורה, עמוד של אמונה, עמוד של יראת שמיים, ועמוד של התנהגות מעשית של תורה. וברוך השם שאנחנו זוכים להתחיל את הזמן, והלוואי שנזכה להיות בין אלה שמקדשים את ישראל ומקדשים את הזמנים, ובתוך כל זמן וזמן נפיק הרבה תועלת, הרבה ברכה, כי הברכה הזאת היא לא לנו לבד, היא ברכה לכל ישראל, וברכה, כמו שאנחנו רואים במשנה, להביא את כל ישראל שיהיה להם חלק לעולם הבא, להראות לכל ישראל את השייכות שלהם לעולם הנצח. גם יהודים שלא מבינים את זה, הם שייכים. כשאומרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה כל ישראל. לכל ישראל יש שייכות לנצחיות, וצריך, אם הוא לא מבין את זה, אנחנו צריכים להיות מלאים באור כזה, שנוכל להעביר לו את זה שהוא יבין שגם הוא שייך לזה. זה לא רק אנחנו. התורה היא לא שלנו, התורה היא של כלל ישראל. ייתן השם שנצליח בעבודת הקודש לעצמנו, לכולם, ושמזה יהיה לימוד זכות ותיקון ועילוי נשמה בכל הרוגי ישראל, השם ממקום דמם, שבולה המוות לנצח, מחה השם, ימחה השם דמם על כל פנים, תוכם גם בן משפחה שלי, בן דודה שלי, שבמלחמת השחרור כנראה נהרג היום או מחר, גוש עציון, לא נודע יום מותו, לא נודע מקום מותו, אין קבר שאפשר למשפחה לעלות. הוא בא לפני שהוא נסע לגוש עציון להשתתף בהגנה, בא רק להגיד שלום לכל המשפחה, מאז לא נראה יותר. שיהיה גם לעילוי נשמתו, עובדיה מאיר בן האמא עם כל מתי ישראל, השם ייקום דמם.